ברכה ובוקר טוב. שואל יעקב, מה ההבדל בין בסודם ובקהלם, אם שניהם אומרים חיבור ביחד? זה מה שנקרא, לפי דעת הרד"ק, כפל העניין במילים שונות. לפי המלבי נצטרך להגיד שיש הבדל בין סוד לקהל, שסוד יש משהו פנימי שמחבר בין אנשים, קהלם שהם נקהלו באופן טכני. שואל אלעד, שלום, אם ראובן לא היה מודה, לא מודח מהמלכות, הכהונה והמלכות היו מרוכזות בשבט אחד, יותר סט ויותר עז. למה אחרי ההדחה זה פוצל לשני שבטים? תודה. כי במציאות קשה מאוד לאחד כוחות באישיות אחת, אלא אם כן יש לו סיעתה מעצם העובדה שהוא בחור באופן טבעי. אבל אם הוא לא בחור באופן טבעי, אז כבר אין אפשרות לחבר ביחד. ובכן, אנחנו ממשיכים פרק ממתת של ספר בראשית, ואנחנו בפסוק תת, גור אריה יהודה. אז התחלנו להסביר שהפסוק הזה מבאר את התאמתו של יהודה דווקא למלכות, כי הוא קודם כל גור ואחרי זה אריה. מוכן גם מטרף בני עליתה קרא רבץ כאריה וכלבי. אריה זה יותר קטן מלבי, מי יקימן. זאת אומרת שאצל יהודה גור, אחר כך אריה, אחרי זה לבי. זה מראה את הסוד של ההנהגה המדינית, שבהנהגה המדינית צריך להיות מודע לאיטיות ולהדרגתיות של התהליכים, מה שחז"ל אמרו, גאולתם של ישראל כמעה כמעה. אז בואו נחזור שוב, גור אריה יהודה, זה הבנו, מטרף בני עליתה. מה זה מטרף? אחרי שאתה טורף, אתה בא. זאת אומרת, כמו על בארמית, שזה להיכנס. אתה בא מהטרף, כמו שהאריה טורף, ואז הוא מביא את הטרף לתוך המאורה שלו. קרא רבץ כאריה וכלבי, מי יקימנו? כלומר, ברגע שהוא יודע לפעול מתוך ההכרה של הכמעה כמעה, אז מאותה שעה, ברגע שהוא נטוע, אי אפשר כבר להזיז אותו, כלומר שהוא בעל מלכות נצחית. זה משל. הנמשל בפסוק י' לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. אז מי זה, מה זה שבט? שבט הכוונה מתה. בימי קדם, לא כמו בתקופה מאוחרת שהכתר הוא המציין את העובדה שאדם מולך, באותם הימים, בימי קדם, מה שציין את המלכות זה המתה, הוא השבט שאדם החזיק בידו, וזה היה הסימן של המלכות. אז לא יסור שבט מיהודה, הכוונה מלכות. ומחוקק, הכוונה אותו מחוקק, זה מי שנותן את החוקים, מבין רגליו. מה זה בין רגליו? מזרעו. זה הכוונה מצאצאיו. ועד כי יבוא שילו ולא יקהת עמים. עכשיו, מה זה עד כי יבוא שילו? המילה שילו מציינת בפשטות את העיר שילו. אף על פי שהעיר שלו לא נכתבת עם יוד, אלא עם דגש בלמד, אבל יש הרבה פעמים שינויים כאלה. אז מה זה אומר? לפי הפשט, איך הבינו את זה אבותינו במדבר? הם אמרו, הנה, שבט יהודה הולך לו ראשון, בראש המחנה. כן, בראש כל המחנות, יהודה, בסוף כל המחנות, דן. אז הוא, זה שמנהיג את האומה, עד כי יבוא לשילו, שאז המלכות עברה ליהושע משבט אפרים. זאת אפשרות אחת להבין. אפשר להבין ששילו זה הכוונה עד המשיח. כן, ככה הבין אומקלוס. ולכן אפשר, ואז יוצא שהמלכות היא של יהודה לעולמים. למה אני בכל זאת ציינתי את האפשרות של עד כי יבוא שילו, העיר שילו? להסביר איך שבטי הצפון הבינו את הפסוק הזה. הרי כשהם פרשו ממלכות יהודה, אז צריך שיסבירו בתלמודי תורה של ממלכת הצפון, איך אתה מסביר שאתה לא מקיים, לא יסור שבט מיהודה. אז יגידו, לא, זה עד כי יבוא שילו, נגמר, עבר הזמן. אבל אנחנו מבינים לדורות, מתברר בסוף שזה שבט, שזה ימות המשיח, ומפורש בספר תהילים. ויתוש משכן שילו, אוהל שיקן באדם, וימאס באוהל יוסף ובשבט אפרים לא בחר, ויבחר בדוד עבדו וכו'. זאת אומרת, ויבחר בשבט יהודה, בדוד אשר משהו כזה. טוב, אז מה זה אומר? שיש ליהודה יכולת של מלכות נצחית. על כאן עולה שאלה מהמציאות. המציאות היא שבטלה ממלכת יהודה. בטלה. אלא הכוונה לא תתבטל לעולמים. על זה מסביר המהר"ל על הפסוק, ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. מה ההבדל בין סוכה לבין בית? אפשר להגיד, הקים את בית דוד הנופל. אלא שכאשר בית נופל ובונים עוד פעם, זה כבר לא אותו בית, זה בית אחר. לעומת זה סוכה, סוכה עניינה להתפרק ולהיבנות. יוצא לפי זה שגם כשהסוכה מפורקת, היא בנויה. כי היא מפורקת זמנית. זה עניינה של הסוכה להיות מפורקת זמנית, ולכן אפשר לקבל שממלכת יהודה בטלה לשעתה, כי העיקר שהיא קיימת לנצח. ומה זה אלפי שנים לעומת הנצח. ולא יקהת עמים. מה זה יקהת עמים? זה ההשתוקקות של העמים. כמו למשל אמרו של אדם ששיניו כהות. אדם שמשתוקק למאכל, שיניו כהות. יקהת עמים זה ההשתוקקות של העמים. מצאנו דבר דומה, באברהם נאמר, אב המון גויים. הפירוש של המילה המון זה השתוקקות. כמו שמצאנו, מעי המו עליו. נפשי הומיה, או השתוקקות. אז כלומר, יש מי שמרכז את ההשתוקקות של העמים. אב המון גויים, יקהת עמים. אגב, הפשט של המילה עמים, זה יכול להיות העמים, אבל זה גם יכול להיות השבטים עצמם, גם הם נקראים עמים בכמה מקומות.
התפקיד של המחוקק גם אצל יהודה לפי...
כן, ראשי סנהדראות היו מיהודה תמיד, תמיד היה מחוקק. השאלה מה זה מחוקק? האם זה על פי דין תורה או על פי דין מלכות? יש גם צד של דין מלכות. אוסרי לגפן עירו. ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו, ובדם ענבים סוטו. מה זה עירו? עיר זה חמור קטן. ואז הוא אוסר, הוא קושר את החמור שלו לגפן. זאת אומרת, לומר שיש כל כך הרבה גפנים בנחלת יהודה, שכשרוצים לקשור את העיר, אז לא מוצאים עץ רגיל, מוצאים גפן. גפן זה לא מקום שרגילים לקשור בו. אבל כל כך הרבה גפנים יש שאוסרי לגפן עירו. ולסורקה, סורקה זה גם כן העץ הסורק, זה עץ חזק. בני אתונו, בני הכוונה הבן של. כן? זה כמו היושבי בשמיים. אז יושבי זה יושב. בני זה בן. זה לא הבן שלי, אלא הבן של. בני אתונו, הבן של אתונו. עכשיו, למה לקחו כמשל פה דווקא את החמור ואת האתון? אפשר היה לקחת בעל חיים אחר, שגם אותו קושרים. אלא זה רומז לתפקיד המיוחד שיש לחמור במשפחתו של יהודה. מהו התפקיד המיוחד? חמורו של משיח. כן, החמור זה לא סתם חמור, זה המוביל. כלומר, כלי הובלה, כלי תובלה במקדם זה החמור. זאת אומרת שיהודה הוא זה שמוביל תהליכים. זה המשמעות של חמורו של משיח. מה זה חמורו של משיח? זה לאו דווקא אנשים מחפשים, גם אצל המשוגעים במיוחד בירושלים מחפשים איזה מישהו שיש לו חמור לבן, חושבים דווקא צריך להיות לבן. אין הכוונה לזה. אין הכוונה, חמור זה כלי התובלה. הוא יודע להשתמש בתהליכים המובילים את המגמה המשיחית. כיבס ביין לבושו. כלומר, מרוב יין, הוא יכול לכבס את לבושו ביין. לא יודע אם ניסיתם פעם לכבס משהו בתוך יין, זה לא משהו. מה? זהו, מיין לבן זה עובד. יותר מזה, אם יש קטם של יין אדום, אז אם אתה שם יין לבן, זה מכבס את זה. זה הכוונה. אבל הכוונה כיבס ביין לבושו, שמרוב שיש יין, אז הבגד שלו תובל ביין. כן, כמו בגת. כשאדם דורך בגת, אז בסוף תובל ביין לבושו. ובדם ענבים סוטו. כן?
מה